שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט של מרגישים NBA. אני יובל, ויש לי כל מיני מחשבות על הסיבוב הראשון של הפלייאוף, שזאת התקופה הכי יפה בשנה בעיניי. תקופה שבה אני מסתובב כל הזמן עם עיניים אדומות, כל הזמן שואלים אותי למה אתה גמור, ואני אומר להם פשוט תחיל הפלייאוף. זה כל מה שצריך להגיד. מה שאני בכלל לא אוהב בסיבוב הראשון זה שיש המון המון סדרות טובות, אז זה גם הכריח אותך כזה לתעדף ולהחליט על הסדר עדיפויות שלך, איזה סדרות אתה רוצה לראות, איזה סדרות אתה פחות מעניין אותך, אז פילדלפיה וושינגטון נגיד אני שם בצד, ואני יותר מתמקד בסדרות ספציפיות. דיברתי על זה גם בפוסט שכתבתי על הקבוצות הכי מעניינות בפלייאוף הזה מבחינתי. אז באמת אני מתמקד יותר בבקס ובהיט, לייקרס סאנס, קליפרס מאבס, סדרות אחרות אני רואה, אבל אני פחות, בוא נגיד, שולט שם ומכיר את כל הניואנסים הקטנים של רומאו לנגפורד ורוברט וויליאמס והגנה שלהם מול הנץ, למרות שהנץ הם הקבוצה הכי מעניינת מבחינתי חוץ מהלייקרס בפלייאוף הזה. אז אני מתחיל עם הבקס וההיט, שהם כאילו הסדרה שאני הכי עוקב אחריה בינתיים. הלילה הבקס עלו ל-3-0 דומיננטי, אחרי שהם נחילו להיט עוד תבוסה של 30 הפרש. ובאמת, בשלבים מסוימים זה היה נראה שהבקס רוקדים על הפרקט, וברבע השלישים כבר ברחו. זאת אומרת, כל הזמן היה תחושה שמיימי מחכים לאיזושהי ריצה, שתעיר את הקהל, וזה אף פעם לא קרה, וברבע השלישי פשוט הבקס עלו ל-20 הפרש, וזה פשוט המשחק נגמר. ומה שמרשים שהבקס עשו את זה בערב בינוני יחסית של יאניס בהתקפה, הוא קלע רק 17 נקודות, וזה הכי מעט שהוא קלע במשחק פלייאוף, מאז הסיבוב הראשון מול דטרויט ב-2019. אני חושב שהנתון הזה די מדבר בעד עצמו, ועל המקום שמיימי נמצאת בו עכשיו. הם פשוט לא מוצאים את הידיים והרגליים שלהם בהגנה מול הבקס. אם בעונה שעברה היית רצו את הבקס, והדיבור היה שהם רצו אותם, והם לא פחדו ממילווקי, מרגיש שיש להם מצ'אפ טוב, והם צדקו בדיעבד, אז העונה הזה מרגיש שזה הפוך. זאת אומרת, מרגיש שהבקס רצו את המצ'אפ הזה. מה, להזכירכם, בשבוע האחרון של העונה הרגילה היה משחק של הבקס מול ההיט. אם הבקס היו מפסידים, הם היו יכולים בעצם להימנע מהרימג' הזה, ולסלול לעצמם איזושהי דרך יותר נוחה מול ההוקס או הניקס בסיבוב הראשון, אבל הם עלו עם הרכב החזק, ניצחו את ההיט די בקלות, ובעצם די קיבלו לעצמם את הסדרת סיבוב הראשון הזאת. ואני חושב שהיה בזה היגיון משני טעמים. אחד, זה שאם אתה כבר מתמודד עם השדים שלך, וברור שיש לבקס שדים, אז בוא תתמודד איתם כבר בסיבוב הראשון, אם אתה רוצה לקחת אליפות, אתה בסופו של דבר צריך לעבור דרך הקבוצות הכי קשות. אז אין היגיון במה שהקליפרס עשו לצורך העניין, שהם ממש כזה עשו טנקינג בשביל לא להגיע ללייקרס, והם כנראה בכלל לא יגיעו קרוב ללייקרס. אז היה היגיון בזה, אבל גם היה היגיון מקצועי בזה. זאת אומרת, ההגנה של מילווקי בנויה טוב כדי להתמודד עם מיאמי. אנחנו רואים את זה בסדרה הזאת עכשיו. מה שמעניין זה שזה גם היה נכון בעונה שעברה, פשוט בעונה שעברה מיאמי היו הגיעו לנקודת הג'י שלהם בפלייאוף, עם דרגיץ' שהיה מעולה, ובטלר שהיה מעולה, והירו שהיה מעולה, ובעצם ניצלו את והקיבעון של מילווקי, שלא עשו שינויים בהגנה ולא עשו שינויים מספיק בשביל להתמודד איתם, אז בעצם זה לא אפשר להם לנצח. והעונה, זה מרגיש שהבקס מצאו אותה, ביחד עם ג'ו הולידיי כמובן, נראה שהם מצאו איזשהו מתכון לעצור את ההיט. מה שעוד יותר מעניין זה שהם עושים את זה עם ההגנה שהם הצליחו איתה בשנתיים הראשונות של בודנהולצר, ב-2019-2020. זאת אומרת, ברוק לופז נשאר דבוק לטבעת, ומפתה את במה דה ביו להחתים מחצי מרחק. בזריקות מעבר לחמישה פיט, זאת אומרת, מחוץ לאזור הטבעת, אז בהם קולע בינתיים בסדרה 9-27, בעונה שעברה הוא קלע 13-25 בסדרה מול הבקס, זאת אומרת, זה 33% לעומת 52%. זה די מטורף. ובאמת מרגישים בם יכול לזרוק כמה זריקות שהוא רוצה מחצי מרחק, לבקס זה לא אכפת, ואם הוא לא קולע אותם במעל 45-50%, אז להיט באמת אין מה למכור. חוץ מזה, ג'ימי בטלר נראה רחוק מהיכולת שלו בבועה. אני כאילו פשוט שם לב שכל משחק, יש איזה 4-5 פוזיישנים שהוא חודר לסל, מגיע לטבעת, נתקע בלופז, עוצר, מוציא את הכדור החוצה לדנקן רובינסון או גורן דרגיץ' עם איזה 4-5 שניות על השעון, והאיז פשוט זורקים זריקת התאבדות. והם פשוט לא מסוגלים להגיע לטבעת. בעונה הרגילה, 33% מהזריקות שלהם הגיעו מאזור הטבעת, ובשלושת המשחקים הראשונים מול הבקס זה צנח ל-23%. וגם האחוזים שלהם מאזור הטבעת הם הכי נמוכים מבין כל הקבוצות בפלייאוף. זאת אומרת, ההגנה של הבקס היא הסיפור בינתיים בפלייאוף הזה, זה בסדרה הזאת. הם עושים מעין שילוב בין ההגנה שהצליחה להם בשנתיים הראשונות של בודנהולצר, כמו שאמרתי, לחילופים שמתחילו לפלרטט איתם בעונה הרגילה. הלילה היה ממש את הפוזיישן אחד, גם העליתי אותו בחשבון טוויטר שלי, שהבקס ממש רואים אותם עושים חילופים, היית לא מצליחים בעצם לחדור מעבר לקשת השלוש, ואז הם, איכשהו בטלר מגיע לאזור הטבעת ונתקע בפי-ג'יי טאקר שסוחט עבר התוקף. זה ממש פוזיישן הגנתי מהמם, והם עושים מעין שילוב בין שתי ההגנות האלה, וזה מאוד מאוד מעניין, בטח בהתחשב ביריבה שמצפה להם בסיבוב הבא. זאת אומרת, הנץ הם קבוצה התקפית שונה לחלוטין מההיט ש... קצת אלרגיים לזריקות מחצי מרחק, או בטח לא קולים אותם באחוזים גבוהים, לנץ לא תהיה בעיה לנצל את זה שלופז חונה באזור הטבעת, אז יכול להיות שבודנהולצר יצטרך לעשות איזשהם שינויים בסגנון שלו מול הנץ, אבל עוד לפני שאני מגיע שאנחנו מתחילים להתגנדר לקראת הסדרה הזאת, שבאמת הולכת להיות סדרה גדולה, דו קרב במשקל כבד בין הנץ לבקס. אני רוצה לגעת בעוד 3 נקודות על הבקס לפני. אז אחד, זה כמובן ג'רו הולידיי, שהטרייד עליו הוכיח את עצמו בצורה הכי מובהקת שיש. זאת אומרת, כשהם עשו את הטרייד עליו, אז היה מימד של סיכון. זאת אומרת, יאניס עדיין לא חתם, אז ככה הם עשו עליו טרייד, שלחו את אריק בלדסו וג'ורג' היל, ו3 בחירות דראפט, אם אני לא טועה, ועוד 2 סוואפס. זאת אומרת, כל הנכסים, נכסי הדראפט שמילווקי היה לה, בעצם היא ויתרה עליהם בשביל ג'רו הולידיי, שזה נדיר לראות כזה דבר קורה. בדרך כלל, שעושים כאלה טריידים, זה על אולסטאר, פריני על אולסטאר, מה שנקרא. הראינו טרייד כזה על פול ג'ורג', שהוא שחקן שהיה, כשעשו את זה עליו, הוא היה טופ 3 ב-MVP ראנינג. אנטוני דייביס מן הסתם הוא שחקן קליבר MVP. ג'רו הולידיי הוא לא שחקן בסדר גודל הזה, ועדיין הבקס לקחו את הסיכון וויתרו על המון המון נכסי דראפט, בעצם על כל הגמישות העתידית שלהם בשביל להביא אותו. ואז יאניס לא היה חתום, זאת אומרת היה גם את הסיכון הזה, ויאניס חתם והבקס עכשיו ממש נראים טוב. זאת אומרת, ג'רו הולידיי מוביל את כל השחקנים בליגה בינתיים בפלי אוף בפלוס מינוס, עם פלוס 88. השחקן השני אחריו הוא מידלטון, עם פלוס 54. זאת אומרת, הוא מדהים. זה באמת קשה להפריז בכמה הוא מצוין. וזה באמת גם יפה לראות, כי יש פה איזשהו שילוב בין קבוצה שבאמת הייתה צריכה שדרוג בפוינט גארד. זאת אומרת, בלדסו הוא באמת, ופלי אוף בלדסו במיוחד, היה באמת מחריד, והולידיי באמת נותן להם שדרוג מעולה. ומצד שני, גם הולידיי הוא שחקן שלא קיבל מספיק הערכה לאורך הקריירה שלו. זאת אומרת, הוא תמיד היה underrated, תמיד היה בניו אורלינס או בפילדלפיה, בקבוצות שלא היו בספוטלייט. וגם הסיפור הקריירה שלו הוא מאוד מאוד עם עליות וירידות. זאת אומרת, הוא התחיל בפילדלפיה, היה אולסטאר ב-2013, כזה, אני יודע, אולסטאר במזרח ב-2013, שבוא נגיד, זה לא כמו להיות אולסטאר במערב. ואז למען הגינות צריך להגיד את זה. ואז בעצם שסם הינקי הגיע לפילדלפיה, אז הדבר הראשון שהוא עשה זה להעביר את הולידיי to kick off the process, הוא העביר את הולידיי לניו אורלינס, תמורת בחירות דראפט, ונרלנס נואל, ובעצם כל הזמן הזה הוא היה בניו אורלינס, לא כל כך, הקבוצה הזאת אף פעם לא התרוממה ממש, זאת אומרת, דייביס היה עדיין צעיר, הולידיי עדיין לא, הוא לא שחקן מספיק טוב בשביל להוביל קבוצה, להיות השחקן המוביל שלה, go to guy, וגם בדרך הוא עבר הרבה דברים, זאת אומרת, אשתו קיבלה גידול במוח ב-2016, והוא לקח חופשה בעצם, חופש מהקבוצה בשביל לטפל בה, וב-2017 היה לו באמת פלייאוף מדהים נגד פורטלנד, שהוא שיתק את דמיאן לילארד, והפליגנס הגיעו לחצי הגמר, אבל זה לא, הם לא צריכו לשחזר את זה אחר כך, והעונה מרגיש שפתאום יש לו את ההזדמנות הזאת, להוכיח את עצמו על הבמה הכי גדולה, וזה באמת כיף לראות שחקן שהוא כבר 12 עונות בליגה, הוא מדרפט 2009, והוא לוקח את ההזדמנות הזאת בשתי ידיים, והוא באמת נראה השחקן הכי טוב על הפרקט. זאת אומרת, יותר מיאניס. מה שיפה בניצחון הזה של הבקס, הם ניצחו למרות שיאניס היה רק עם פלוס מינוס, רק עם פלוס 4 במדד פלוס מינוס, שזה הכי נמוך מכל השחקנים ששיחקו דקות משמעותיות אצל הבקס הערב, הלילה. וזאת בעצם איזושהי הוכחה לזה שהבקס הם קבוצה יותר שלמה עונה, שהם לא צריכים את יאניס בכושר MVP כל ערב כדי לנצח, וזה המון בזכות הולידיי. ויהיה מעניין לעקוב ספציפית אחרי העונשין של יאניס. זאת אומרת, אני חושב שכולנו מבינים עכשיו שיאניס, הוא יהיה קצת כמו שקיל, אם הבקס יקחו אליפות, זה יהיה קצת כמו שקיל, זאת אומרת, הוא לא יהיה השחקן שיקח את הכדור בדקות האחרונות, וזה יהיה יותר הולידיי ומידלטון, כמו שמידלטון קלט הסל בערכה במשחק הראשון, ויהיה מעניין לעקוב אחרי העונשין שלו, זה ממש סיפור מעניין, ללילה העודים של ההיט התחילו לספור לו שניות, ואני לא רואה את הטרנד הזה הולך להיעלם בפלייאוף הקרוב, ובמיוחד אחרי שהיה לו את השריקה של ה-10 שניות, שזה שריקה נדירה, במשחק הראשון, באחד מרגע קלאץ', כאילו פתאום שרקו לו 10 שניות מהעונשין, שזה מטורף. הלילה הוא דווקא היה בסדר מהעונשין, זאת אומרת, הוא החטיא את הזריקה הראשונה שלו, היא ממש כמעט לא הגיעה לטבעת, אבל אחר כך הוא קלה 5-6, אם אני לא טועה. אז זה, כרגיל, יהיה נרטיב מעניין לעקוב אחריו. הנקודה השנייה, אחרי ג'ו הולידיי, זה מייק בודנהולצר. שנראה כמו המאמן הטוב בסדרה הזאת. אני לא חסכתי בביקורת על בודנהולצר בשנתיים שלוש האחרונות, אבל הוא נראה שהוא פחות מקובע ממה שראינו אותו בשנים הקודמות. בפריוויו שעשיתי לסדרה, לפני שהתחילה, אז דיברתי על ברוק לופז, כנייר הלקמוס שדרכו נבין כמה בודנהולצר מוכן לשינויים, ובאמת רואים שלופז משחק קרוב יותר לטבעת ומנצל את היתרון גודל שלו, בעונה שעברה מול מיאמי, 45% מהזריקות של לופז היו שלשות. בינתיים בסדרה רק 31% מהזריקות שלו מגיעות מחוץ לקשת. זאת אומרת, אנחנו רואים אותו הרבה יותר מסתובב באזור הטבעת, בהתקפה, בהגנה הוא מן הסתם מסתובב באזור הטבעת, אבל בהתקפה, הרבה יותר מנסה לנצל מיסמצ'ים, הבקס זה זוכים בזה, זאת אומרת, אין היגיון גם בזה שלופז יהיה על המגרש, כששומר עליו איזשהו שחקן כמו אריזה או בטלר, ולא יעשה את זה. זאת אומרת, אם הוא לא עושה את זה, אז עדיף שפי-ג'יי טאקר כבר יהיה על הפרקט. ובודנהולצר באמת דוחף לשם. עוד משהו שממש רואים, כאילו, שינוי מגמה אצל הבק, זה שהריבאונד התקפה שלהם, הם הרבה יותר הולכים על ריבאונד התקפה. 33% מהריבאונדים הפנויים הולכים עליהם, זה קפיצה משמעותית ביחס לעונה הרגילה, וזה ממש משמעותי מול הנץ בסדרה הבאה, שהם לא קבוצת ריבאונד גדולה. אז בודנהולצר באמת נוצא סימנים חיוביים, זה עדיין צריך כמובן להיבחן מול תחרות קצת יותר קשה ממה שההיט נותנים להם, כי גם באמת ההיט נראים קצת שבורים. גם את הזריקות הפנויות שלהם כבר הם לא קולים, זאת אומרת, במשחק האחרון הם קלו 5-16 שלשות שהן wide open, מוגדרות כ-wide open לפי NBA.com. אז מיאמי, כאילו, קורה פה איזשהו משהו הפוך ביחס לעונה שעברה. מיאמי בעונה שעברה היו בסיס שלהם, ועכשיו הם נראים שהם רחוקים מאוד מהסי שלהם. אז כנראה שהאמת בפער בין מיאמי למילווקי איפשהו באמצע, אבל באמת בינתיים נראים שבורים. והנקודה השלישית, לפני שאני אגע עוד קצת במיאמי, בנוגע לבאקס, זה דיווינצ'נזו שנפצע ברבע הראשון, עדיין לא ברור כל כך מה המצב הרגל שלו. זה פחות קריטי לסדרה הזאת, כי באמת, כמו שאמרתי, מיאמי כבר נראים די שבורים, וברין פורבס יכול, הוא קולע מכל מקום, והבאקס יכולים גם למלא את החלל הזה עם קונטון, פט קונטון או טאקר אפילו, אבל בסדרה הבאה דיווינצ'נזו יהיה קריטי, כי הם יצטרכו מישהו שירדוף אחרי ג'ו הריס בחסימות, ויאניס, אני מניח שיאניס הולידיי ומידלטון ישמרו כל אחד בתורו על הביג סרי של הנץ, אז דיווינצ'נזו יהיה קריטי ויהיה מעניין לראות, בסוף תמיד פציעות משפיעות על הפלי אוף, שאלה איזה פציעה זאת תהיה עכשיו, יכול להיות שזו יהיה, דיווינצ'נזו יהיה פציעה שתשפיע. אני רוצה רגע לחזור למיאמי, התחלתי לדבר עליה מקודם, והם באמת כבר נראים שבורים, ואני חושב שאם הם יעופו בסוויפ, בטח אם זה יהיה עוד פעם ב-30 הפרש, כמו שזה היה בשני המשחקים האחרונים, אז ימסגר בצורה שונה לחלוטין את ההצלחה שלהם בבועה. זאת אומרת, דיברתי על זה קצת בתחילת העונה, שהיו רק 5 קבוצות שהגיעו לגמר ממקום 4 ומטה, שסיימו במקום 4 ומטה בעונה הרגילה. זה הרוקטס ב-95, שגם לקחו אליפות, הניקס ב-99 בעונה של השביטה, הסלטיקס ב-2010, שהפסידו ללייקרס ב-7 משחקים, והקאבס ב-2018 שהפסידו לווריורס בסוויפ, הם הגיעו מהמקום הרביעי. ומה שמשותף לקבוצות האלה, לרוקטס, לסלטיקס ולקאבס, זה שהם היו קבוצות מנוסות, ותיקות, שידעו להדליק את הכפתור כשהם היו צריכות. זאת אומרת, בעונה הרגילה הם קצת played with their food, ובפלייאוף הם לחצו על הגז וניצלו גם את האמת פציעות או מידות של יריבות והגיעו לגמר. הניקס ב-99 זה איזשהו רע סטטיסטי, כי העונה הזאת הייתה עונה מקוצרת ורק 50 משחקים, והפער בין מקום 8 למקום ראשון לא באמת היה פער רגיל כמו שאנחנו רגילים לראות בעונות מלאות. אז והשאלה ששאלתי את עצמי אז, האם ההיט יותר דומים למודל הראשון של הרוקט סלטיקס קאב, או שהם רע סטטיסטי כמו הניקס? וכנראה שהתשובה היא שהם יותר רע סטטיסטי כמו הניקס, זאת אומרת, דיבור על זה הרבה, שהאווירה בבועה היא בדיוק played into למנטליות של ההיט, עם המנטליות המיליטריסטית אפילו, יש שיגידו, של ההיט קולצ'ר, ובזמן שקבוצות אחרות קצת לא הצליחו להתמודד עם השינוי הזה, ההיט בעצם גם אולי יכול להיות שזה קשור לזה שזה היה קרוב לבית, אולי איכשהו בעצם תפסו רוח גבית אדירה בבועה ויצאו לריצה מטורפת, ונראה שהעונה הקסם הזה כבר לא יחזור על עצמו. ויהיה מעניין לראות מה הם יעשו בקיץ, אם הסדרה הזאת באמת ייגמר בסוויפ או ב5 משחקים, אז יהיה מעניין לראות מה הם יעשו בקיץ. מאוד מאוד מעניין גם בקונטקסט של הקליפרס, אם קוואי יחליט לא להישאר, למרות שאני חושב שהוא יישאר וכל הסימנים מראים שהוא יישאר, מיאמי יכולה להיות לנדינג ספוט מאוד מאוד מעניין עבורו. אז אני שירתתי בשריון כמפקד טנק, ויצא לי לפקד על טנק בעזה. ובוא נגיד שזה לא הכלי האידיאלי. טנק הוא לא הכלי האידיאלי ללוחמה בשטח בנוי. הוא מסורבל, הוא מגושם, אבל הוא ממוגן ממש טוב, ויש לו מספיק כוח אש כדי לעשות את העבודה. וזאת בערך התחושה שיש לי כשאני רואה את הלייקרס. זאת אומרת, זה לא אורגזמה של כדורסל כמו הווריורס או הספרס ב-2014, זה כדורסל כוחני, פיזי, הגנתי, שבסופו של דבר קוטש אותך כמו טנק. זה בא לידי ביטוי בעיבודים, כמעט 17% מהפוזשנים של הסאנז הולכים לעיבוד בינתיים בסדרה, בעונה רגילה הם איבדו רק 12.7%, חלק מזה קשור גם לפציעה של קריס פול, שקלירלי הוא לא בריא, אבל הרבה מזה זה פשוט שהלייקרס ממש ממש טובים בהגנה. בשני המשחקים האחרונים הם צמצמו גם את הריבאונד התקפה של הסאנס, הם נצחים אותם בנקודות מהזדמנויות שניות, ולמרות שהלייקרס מאבדים יחסית הרבה, רוב העיבודים האלה הם לא live turnovers, זאת אומרת, זה בדרך כלל לברון פשוט מוסר מסירה לא טובה והכדור יוצא out of bounds. ואז הסאנס בעצם לא מנצלים את העיבודים האלה כדי להשיג נקודות במתפרצת. ובאמת בשני המשחקים האחרונים זה מרגיש קצת שהגודל של הלייקרס הוא קצת overwhelming בשביל הסאנס. אנטוני דייביס חזר לעצמו אחרי המשחק הגרוע שלו במשחק הראשון, לברון מוצא את הדרכים שלו להשתלט על המשחק, הלילה ברבע שלישי הייתה תחושה של לברון פשוט החליט פתאום ללחוץ על הדוושה של הגז, והיתרון פתאום עלה ל-15. זה היה ממש כאילו רגע קלאסי כזה של לברון, שהוא פתאום משתלט על המשחק לכמה דקות. השאלה היא, האם לסאנס יש משהו שונה שהם יכולים לעשות? זאת אומרת, הלילה הם החטיאו הרבה מייקאבל שאטס. הם קלו זרקות פנויות בפחות מ-50%. בוקר היה חלש. חוץ מאייטון, שמפתיע לטובה, אף אחד מהשחקני חמישייה לא קלה ביותר מ-40%. יכול להיות שהסטטיסטיקות האלה התיישרו, אבל אני פשוט לא רואה אותם עושים משהו יותר טוב ממה שהם עושים בצורה דרמטית, ומה שעוד יותר מטריד זה שהלייקרס הם עדיין לא בפול סטרנט. זאת אומרת, ווגל נראה עדיין לא סגור עצמו, הלילה היה איזה פוזיישן אחד, בהתחלה של המשחק ממש, הוא לקח צ'אלנג' ב-15 שניות הראשונות של המשחק, שזה היה קצת לא ברור. הרל יצא מהרוטציה, גסול חזר לרוטציה, דרמונד עדיין עושה שני פוסט-אפים כל משחק, שזה שני פוסט-אפים יותר מדי. לברון עדיין לא נראה 100%. אבל אם הם עוברים את הסדרה הזאת, קשה לי לראות איזושהי קבוצה מהמערב מאתגרת אותם. למעשה הקבוצה היחידה שמאתגרת אותם, שיכולה לאתגר אותם, או השחקן היחיד שיכול לאתגר אותם, זה לוקה. וזה באמת מטורף, מה שלוקה עושה לקליפרס. זאת אומרת, אנחנו יכולים לצחוק על הקליפרס ולהגיד שזה פרנצ'ייז מקולל, ושאיביץ הזובץ משחק יותר מדי דקות, ובאמת אני יכול לדבר שעות על הפאקים של הקליפרס, אבל זה קודם כל לוקה. כאילו, הוא זה שגורם לכל הפאקים שלהם להיות כל כך בולטים. זאת אומרת, הוא כמו הילד המניה כזה שרואה את יש לך חור בחולצה, ואז הוא בא ופותח לך את החור, קורע לך את החולצה לגמרי. ולפעמים הוא יבוא ויעשה לך את החור בעצמו, ולפעמים הוא גורם לך לזוז ככה שהחור יתרחב. הוא פשוט עושה מה שהוא רוצה למשחק, הוא מגוון את המשחק שלו, הוא הולך יותר לפוסט-אפים עכשיו, כשיש עליו שומרים נמוכים, הוא יוצא לסטפ-בק המפורסם שלו, כשזובת שהוא ייבק השומרים עליו, ויש פוזיישנים שקליפרס איכשהו מצליחים לדחוק אותו לזריקה קשה, הוא גם את זה קולע. זאת אומרת, קלה פיידווי על קוואי, שאתה אומר, אוקיי, אתה מרים את הידיים ואתה אומר, אוקיי, we give up. כאילו, אין עוד משהו שאפשר לעשות. והם כרגע הפייבוריטים הברורים לנצח את הסדרה הזאת. הם מובילים 2-0 והיתרון ביתיות עבר אליהם. אם הקליפרס לא יתעשתו, זה גם הקטע שאני לא כל כך יודע מה הם יכולים לעשות אחרת. זאת אומרת, קוואי ופול ג'ורג' היו טובים במשחק האחרון. הם קלו 70 נקודות כמעט ביחד, באחוזים טובים מהשדה, והם פשוט לא קיבלו כלום מהשחקנים האחרים. זאת אומרת, מרקוס מוריס חושך, רג'י ג'קסון, מתועד היטב כמה אני לא סובל את השחקן הזה. זובאץ', אני חושב שהפך מ-underrated ל-overrated מאוד, מאוד מאוד מהר. איבאקה לא כל כך ברור לי למה הוא לא משחק מספיק, רונדו לא משחק מספיק. ההגנה שלהם מאוד מאוד מבולבלת. והם פשוט, ואני חושב שגם בפודקאסט של זק לאו האחרון, לא זוכר את השם של מי שהתארך שם, הוא אמר משהו מאוד נכון, שזה מרגיש שהקליפרס לא משחקים מול, רק מול דלאס, אלא הם משחקים מול עצמם, מול השדים של עצמם, שברור להם שכל פעם שהם הולכים להחטיא, או שהם הולכים להפסיד משחק, זה הולך להיות אירוע תקשורתי שהולכים לחגוג עליו עכשיו יומיים, בטח שהפרי אג'נסי של קוואי מתקרב, אז הם בבעיה, הם בבעיה מאוד מאוד קשה, ואני לא חושב שלוקה אכפת לו כל כך. אני חושב שלוקה יהיה שמח אפילו להחריף את הבעיה הזאת, ויכול להיות שהדלאס ולוקה יעשו את הקפיצה מוקדם יותר מהמתוכנן. זאת אומרת, אף אחד מאיתנו לא ציפה כרגע שהדלאס ירוצו לתואר, אבל בסדרה הבאה הם צריכים לפגוש את הג'אז, את ממפיס. winnable series, כאילו, אם הם עוברים את הקליפרס, ואז הם כנראה יפגשו את לברון והלייקרס, וזה יהיה מאוד מאוד מעניין לראות אם לוקה כבר בגיל 22 יצליח להביא לקבוצה לגמר האזורי לפחות. זאת אומרת, אנחנו זוכרים את לברון ב-2007 שהקדים את הלוז והגיע לפיינלס עם הקליבלנד, שקבוצה שלא היה לה שום קשר לפיינלס, והקדים את הלוז של עצמו. באיזשהו מקום זה קצת עשה לו נזק לשנים שאחרי, כי זה העלה מאוד מאוד את הציפיות בשנים שאחרי, ובדיוק באותו קיץ אחרי זה קווין גרנט וריי אלן עברו לבוסטון, ובעצם קבעו איזשהו סדר עולמי חדש במזרח, והאובר הייפ שהיה בגלל ההצגה של לברון ב-2007, בעצם לובה באכזבה אחרי אכזבה אחרי אכזבה, ב-2008, 2009, 2010, מה שבסופו של דבר הביא לדסיז'ן והמעבר שלו למיאמי, ואז כל הקריירה שלו בכלל עברה עוד המון המון תהפוכות מאז. אז יהיה מעניין מאוד לראות אם ללוקה, אם הוא יקדים את הלוז בצורה דומה, ואיך זה ישפיע על הקריירה שלו, כמו שזה ישפיע על לברון. סופר סופר מעניין, הפלי אוף, as usual. כל מה שחשבנו שיקרה קורה שונה, וסיפורים שחשבנו שיהיו מעניינים, כמו בקס היט, הופכים לפחות מעניינים, כאילו מעניינים בצורה שונה, ודברים שלא חשבנו שיקרו, פתאום רוקמים אור וגידים, ופתאום לוקה הופך להיות אני חושב שהוא חייבים כבר לדבר עליו בתור שחקן טופ 5. כאילו, אין פה, כאילו, מה שהוא עושה לקליפרס בסדרה הזאת, זה באמת הרמה הכי גבוהה של דיסטרקשן, שאפשר להגיע אליה. בטח כשעל הנייר לפחות, עזבו עכשיו את הקליפרס, איך הם משחקים, וההגנה שלהם שהיא מאוד מאוד מבולבלת, ולא ברור לי עדיין מה טיירון לו מנסה לעשות שם. על הנייר, שני הדפנדרים, שניים הטובים הכי בליגה, הוא פשוט רומס אותם. ועושה מה שהוא רוצה למגרש. זהו, אז אני אשמח לעוד פידבקים ולעוד, ניסיתי קצת לעשות את זה קצת פחות דקלומי הפעם, ונראה אולי אני גם יעלה גרסה כתובה של זה בהמשך הסופש. בכל מקרה, תמשיכו להאזין, ליהנות, מרגישים NBA בפייסבוק, בטוויטר, וזהו, נתראה בשמחות. יאללה ביי.